אז הגענו לאי פעם שעבר, נכון? כן. אנחנו ככה קצת נכנסים יותר לעומק של מה שכבר בפסקה ד' ראינו, שיש טוב ורע שקודמים לאדם עולמי, ועכשיו הרב את כל הדברים האלה מכיל בתוך האישות של האדם עצמו, שמה כל התהליכים העולמיים האלה מתרכזים בתוך האדם עצמו, שזה קשור למה שהפסקה ג' ראינו, שזה דבר שהפסיכולוגיה המתחדשת בדורותינו עסקה בזה, אבל רק בקצה כחון חיצוני של הדברים, והתורה ועולם הפנימיות מתבן בזה מקוד יותר עמוקים, שזה בסוף הסביר את פסקה ב' למה ככל שגדול הוא חברו, עד מעמקי אותו הוא, ואם אצלו פתאום חלקים שלא נתברו מעולם, וצריכים תמיד זקוק חדש. וכאן הרב פותח את כל הסוגי הרחבה של שתי הנפשות, שכמו שאמרתי כבר, התלמידה של הארי עסקו בזה, וגם התניא, האדמו"ר הזקן, דיבר על זה בהרחבה מאוד גדולה, והרב כאן מאיר את המבט המיוחד שלו על הדברים. אז אומר הרב, הלימוד שאדם הוא יציר מורכב ברוחניותו, שתי נפשות, נפש טובה אלוקית ונפש רעה בהמית, הוא אחד מיסודות היותר נכבדים להארת הדרך של ההבנה האנושית במהות הנפש, והשביל היותר סלול לדרך החיים מוסריים השלמים. האדם יוכל למצוא קורת רוח תמידי על ידי זה, בין בשעת שלוותו, בין בשעת יסוריו. כשהתורה מתרחבת, וכשאת עונו בנפש אלוקית, להרחיבה, להרימה או לחוזקה, וכשהמצוקה מתגברת, עושים פנים אל הנפש הרעה הבהמית, לצחצח את זעמתה, לשמוח במה שהיא מתייסרת, ועל ידי זה מתארת. מרגיל האדם בזה את עצמו להביט על מגרעותיו כאל דבר עומד מחוץ לעצמותו העיקרית, ובזה שופט הוא את עצמו בצדק, ושאיפה להפוך את הטבע שמש באמת לעילוי לטובה, וזיכוך לחטיבה של הודעה חשובה שאני מרגיש תמיד בכל עומק הבעתו את נחצותה, דנת את עצמו תמיד עובד עבודה מועילה, צריכה לו ולעולם, בכל עבודות הקודש שכולן עולות לזיכוך כל הנדרש לזכך. אז הרב כאן מתחיל בזה שיש איזה מבט מאוד מרכזי שתמיד צריך לזכור את המרחב של האישיות של האדם, לזכור שהוא מורכב משתי נפשות, נפש טובה אלוקית ונפש אחד ונפש רע בהמית, שהרב אומר שזה דבר מאוד מאוד קריטי בכל סדרי העבודה. אני צריך להקדים כמה הקדמות. כן, הדברים שכמו שאמרנו, הרב מקורות של הרב הם כבר נמצאים כבר, כמו שאמרנו, כבר בדורות קודמים לרב שהראו את החידוש הגדול הזה. והגם שלהבדיל מטומאה לטהרה, אז גם בדור של הרב מה שאמרנו שמלאך המוות ענה המל בעל כוחו, וגם מה שנקרא פסיכואנליטיקה עסקה בזה ש האישות של האדם מורכבת מה שהוא מכנה בשפה שפת החול ואולי אפילו התאומה, הסופר אגו אל מול הסתמי, כשתי כתובים שקיים באדם. אבל זה ודאי ששם זה הכל בא גם מתוך איזשהו עמדה של פיצול ונתק בין החלקים השונים של האישות של האדם, וזה גם, שזה לא גם תוך עומת של אמונה, אז איך זה מכונה שם שהסופר אגו עומד אל מול האית, הסתמי, כי בכל שבעצם התכונה יותר טבעית שבאדם היא התכונה הבאמת שבו, אדם לאדם זאב, זה הצד היותר ברירת המחדל הטבעית של האדם, וסופר אגו זה יותר כל מיני מנגנונים מלאכותיים שהחברה, שהאנושות יצרה במהלך הדורות שלה, וזה מתי תפיסה מאוד נוראית ושמלאת, כמו שמעתי, הרבה טומאה והרבה ייאוש, וכמובן שלמקורות האלה אנחנו לא רוצים להיות שורים אליהם בכלל. אנחנו כן צריך להבין למה הניסוח האחר שמדבר על נפש טובה לקדוש רע בהמית, שהוא ודאי לא רואה את האדם כבהמה, אבל סוף סוף מה, איפה כן בא הדבר הזה שנקרא הנפש הבית של האדם, זה דבר שעדיין זוקק בירו. אני רק רוצה להעיר עוד הערה, שהזכרנו שלהסברה שבקדושה יש לה מקורות קודמים, ולכאורה היא כבר כתובה בדברי חז"ל מסרב ברכות, וייצר שתי יהודים, למה? כי אוי לי מייצרי ואוי לי מיוצרי, כמו שהגמרא אומרת, ששתי יצרים יש באדם, יצר טוב ויצר רע. מה החידוש שהרב כאן מחדש, שיש כאן איזו ידיעה פנימית, מיוחדת, לימוד שאדם מורכב משתי נפשות, מה לי לומר נפש טובה אלוקית ונפש רע בהמית, או לכנות את זה בניסוח של זיל קרי בי רב, שאנחנו מכירים תמיד מדברי חז"ל, שכמובן שזה בא להעמיק את זה בחז"ל, אבל במה זה שונה מזה בחז"ל, שאנחנו משתמשים בניסוח של יצר טוב ויצר רע. חכה, וכל דבר, הערה שלישית שאני רוצה לדבר, זה בדבר הרמב״ם, שאתה מזכיר, שהזכירו שהרמב״ם מזכיר שנפש אדם אחת, גם לזה אנחנו, לזה שמורים לזה נתחס אחר כך. אז זה רק להערה השנייה שאמרנו עכשיו, אנחנו צריכים קודם כל להבין שמדברים על יצר טוב ויצר רע, אז זה יכול להישמע שיש את האישיות של האדם האחת, ויש כל מיני כוחות חיצוניים לאדם שיצר טוב מנסה לדחוף אותו לעשות דברים טובים, ויצר רע מנסה להטות אותו מהדרך, וגם הכוחות האלה של יצר טוב ויצר רע הם דברים שמציעים זולת האישיות של האדם, ובעצם זה כוחות גם נקודתיים כאלה שמצטרפים אל האדם עצמו. והביטוי נפש טובה אלוקית ונפש רעה בהמית, יש גם משהו הרבה יותר דברים שמתארים דבר שקורה בתוך האישיות של האדם עצמו. זה לא שאדם הוא מציאות שנתונה להשפעות זרות חיוביות של יצר טוב או של יצר רע, אלא אדם עצמו יש בו צד של אישיות שנקרא הנפש טובה אלוקית, צד אחר באישיות שנקרא נפש רעה בהמית. וגם בביטוי, כמו שרמזתם קודם, נפש לעומת יצר, ולכן זה לא התערבות חד פעמית, אלא זה מרחב שלם של אישיות שכולל בתוכו, כמו שיש רמח איברים ושסגדים לאדם, אז יש מערכת עשירה מפותחת מאוד, עולם ומלואו שגנוז בתוך שתי הנפשות האלה שנמצאות בתוך האדם, שזה גונז בקרבו עולם מולו, ומצריך מלא להעמיק ולהבין, לחדור לבצולות הנפש, כדי לדעת באמת איך לטפל בדברים האלה. ועל זה הרב רמז בפסקה ג' שאי אפשר לעלות את המידות לשורשם, בלי שבכלל נבין את כל המרחבים העמוקים ששורים מתוך האישות של האדם. אבל זה באמת הוביל אותנו למה שתור שואל. האם שאנחנו מעלים את זה בשפה של יצר טוב ויצר רע, ואדם עוד יכול לשאיר אישות אחת לנפש אלוקית ונפש בהמית, אז איפה חי בה, כאן התכונה הזאת של נפש האדם היא אחת, כן, מה שתביא מהרמב״ם. ואני קודם כל אומר, בפשט, שהרמב״ם אמר נפש האדם היא אחת, הוא בכלל לא התכוון בפשט, התעסק בסוגיה שלנו כאן. אלא התכוון יותר, ההקשר שהרמב״ם דיבר על דברים האלה, הם, אני אגיד ככה, בכל נפש ונפש, הרמב״ם מתכוון לומר שכל נפש ונפש היא אורגנית. שמה ההקשר שהרמב״ם אומר את הדברים, שהחלקים השונים של הכוח המתעורר, והכוח הדמיון, והכוח השכלי, והכוח הקיומי, ההישרדותי, שנמצא בתוך האדם, הם מערכת אורגנית אחת, ולא ש, כמו שאצל, שחשבו החוקרים, שיש באדם נתק בין החלקים השונים. וכל מה שעכשיו כאן בא לומר, שנגיד הנפש האלוקית של האדם, אבל כמו הנפש הבנית של האדם, היא כולל בתוכה הרמוניה שלמה ואחדות שלמה, שבתוך הנפש האלוקית יש גם שכל, יש גם רצון, יש גם דמיון, יש גם מערכות קיומיות שמתפקדות איתה, זה מערכת אחת. ויכול לשאול אותה, יש גם נפש באמת הרמב״ם שמה לא בא להתייחס על הצד המוסרי של האדם, אם הוא אחד או לא אחד, אלא יותר בא לתאר את האורגניות, כמו שהרמב״ם שם מאיר, שכל דרגה חדשה בדצרם היא יוצרת פנים חדשות, ובמיוחד הרמב״ם בא לומר, וכשר שמה שהשכל הצורה, שיש איזשהו עיקרון שכלי שמוביל את כל הדברים האלה. אני אומר, אף על פיכן אתה קצת כן צודק, כי בסופו של דבר, חלק כן מהמסר העמוק של הרמב״ם שמה, הוא בסופו של דבר לומר שהחלקים הנמוכים של דצרם אצל האדם קלים פנים חדשות. ושפתאום מכנים את האדם כאן כאילו יש לו נפש בהמית, אז בעצם לא מכליל את קומת הפשט הדברים, את קומת הבהמה של האדם, אתה משאיר אותם מעבר לצד שמותר האדם מן הבהמה. זאת אומרת, יש באדם מלת מסוימת שבה הוא כן מתפקד כמו בהמה. וזה כאילו כבכל מה שאמן בעצם בא לומר, שבה שאנחנו קשורים לחיות אלוקית, אז כל החיים שלנו נמצאים במקום יותר גדול, כן? מה שבעצם כבר מתחיל קצת לברר את הסוגיה כאן, מה בדיוק הפשר של הנפש הבהמית שקיים בתוך האדם, כן? מה בדיוק, למה היא קיימת, מה המשמעות שלה, איך בדיוק היא נטפלת על האדם, ומטפל להבין למה הרב רואה בדבר הזה סוגיה כל כך חשובה כמו שאנחנו אומר, גם בהבנה האנושית במהות הנפש, אבל גם השביל יותר סלול לדרך הכי מוסריים השלמים, שרק מתוכה אפשר להבין, לבנות מוסר בצורה נכונה, דווקא מתוך מה שלכאורה יש כאן איזשהו אבחון של מה שיכול לראות כשניות בתוך הישות של האדם. אז של להבין את הדברים האלה, אנחנו אולי לרגע, אני רוצה קצת קודם כל קצת לראות את מקורות ברב על הנפש הקודש ובאמת אחר בצד השם נראה מה שהרב כאן בפסקה שלנו כאן מדבר על היישום המעשי שלה, כי הרב כאן אומר שזה גם יש בה להבין בהבנה האנושית במהות הנפש, אבל גם איך לסלול את הכי מוסרים, וכל מה שהרב כאן במשך הפסקה מדבר זה יותר איך סוללים דרך מוסרים בתוך הדבר הזה. אז זה יתאחס עוד בשלב הבא, וקודם כל נבין בכלל את המבנה שהרב עליו כאן מדבר. תודה, תודה רבה. והרב שמתאר את הנפש האלוקית ונפש הבהמית, אם שמתם לב, הוא אומר את מה שכתוב בספר התניא, אבל בצורה הרבה יותר חריפה, שהתניא לא התנסח ככה, לא נפש אלוקית אל מול נפש בהמית, אל נפש טובה אלוקית מול נפש רעה בהמית, שזה אמירה קצת יותר חריפה, שמייחסת לנפש בהמית לא קצת ניטרלי, שקשורה לקומות של תפקוד מאוד מאוד הישרדותיות וקיימות, אבל סוף שעבר ככלי לאור שמצא מעל גביו, אלא הרב נותן לחיווי מוסרי שבתוך האדם יש נפש רעה בהמית, שזה ככה באמת משהו קצת יותר קיצוני, יותר מטלטל, לעומת מה שנאמר כמו שאמרתי בתניה. והדברים האלה, אני רק רוצה לקרוא אתכם ביחד, רק תציצו על העמוד הבא, שגם שם הרב משתמש בביטוי מאוד חריף, אדם שמרגיש את מהות הנפש הרעה, הנפש הטמאה שבקרבו. ותוך כך הוא מלא מהירות על נפשו. כן? והרב לא אומר שזה שקר, צריך לשום ליבו. זאת אומרת, הנפש הטמאה, יש בו נפש אלוקית טהורה. כאן הרב ממש הלך עוד צעד אחד נוסף, לא רק נפש בהמית, נפש רעה בהמית, אלא ממש נפש טמאה, שכן באדם, זאת אומרת, הרב כאן, במדינה מסוימת, הרבה 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 יותר רדיקלי מהאדמו"ר הזקן, כן? משהו קצת לא ציפינו, כי אצל הרב צה"ל תמיד הוא, הכל אצלו הרמוני, והכל אחדותי, והרב כאן דווקא ממש מקצין את הדיסוננס, אז יש גם תוך הנפש. אז בואו נראה רק בקובץ א', קופה אל ב', כי נתחיל בקופה אל ג', ואני חזור לקופה אל ב', כאב אומר האדם, שהוא בפנימיות, נטיות, גופו ומסגו, נוטה לרעה. חיית האדם שבקרבו הרעה, נוטה היא אל הסתכלות והתקשרות עצמית לצד החושך והבלבול והתור שבהוויה. החבט להחריב, לשבר, לחלות, האמץ הוא מאוד בתוך הנוחו. פשוט כזה הולך עוזר המדע והשערה השכלית, היצרות של הדמיון בכל מחי הוויה מתכנס אליו בקרבו וחוץ עלו. אבל האדם נוצר לעבוד עבודת אלוקים, זה לא כמו שהוא משכלל את עצמו, את הווייתו, ואת כל הוויה מתחסת אליו, יחס קרוב רחוק. מאבד את רצונו וכו' וכו'. פסקה כאן הרבה הרבה יותר חריפה מכל מה שראינו בעמוד ריש למד A וריש למד ו. כי הרב כאן, לא רק כשאומר שיש באדם נטייה לרע, אלא קודם כל נחיה אותה חיית האדם שבקרבו הרע. כן? נפש בהמית, אני יודעים שזה יבדל מן חיה לבהמה, כמו שתוסות בבא קמא פרק שני אומר, שבהמה היא, שאנחנו אומרים חיית בית, היא כשהוא מבויתת, מתורבתת, קשורה באיזושהי צורה למין אנושי. כשאומרים על צד החייתי, זה נשמע משהו מהג'ונגל, כן? משהו הרבה יותר מופקל, שלא, אין לו רשמים, ואין לו שייכות אפילו לכאורה למושג הזה שנקרא עולם האדם. אני בא לומר שכשהרב רוצה, הוא מדבר יותר חריף מכל מה שהוזכר בספרי החסידות בכל הסוגיה הזאת. אבל הרבה יותר מה שמטריד בפסקה כאן, וזה מתחבר ללימוד שלנו באורות, את הזוכים שמה שעבר אורות ישראל א' ד', שהרב כאן אפילו לא מתאר את זה בצורה סימטרית בתוך האדם. כן, אנחנו התחלנו מקודם שאדם הוא ניטרלי ויש יצר טוב ויצר רע שמצימו לו. עברנו למשהו קצת מטלטל, לא, לא. בתוך האדם עצמו יש לו שתי חלקי אישיות, ופתאום אנחנו רואים גם שמות מאוד מאוד מפחידים לחלק אישיות האחר שקיים בתוך האדם. ופתאום הרב כאן ממש בצורה מטלטלת מאוד, בא לתאר מה הצד ה... הבסיסי שבתוך האדם.
כן? שהזוי
מופר, אחרי האדם הראשון. בסדר, אולי, תראו שאומר שלא כותב כאן פסקה, אולי כך אתה מיישב את הדברים, לא יכול להיות, אבל בסוף סוף, מאחרי חדי האדם הראשון, כן, זאת אומרת, הפסיכולוגיה המודרנית היא לא באה עכשיו להתעסק במה ידעה ואהבה, באה להתעסק בהווה. בהווה אתה אומר, אנחנו חיות. איך אתה אומר? אז כן, אז אני רק אומר, הרב כאן, שמחובל מתאר את הברירת מחדל של האדם, אז האדם שהוא, ושהביטוי פנימיות, ציפרנו שהרב יסיים את המשפט בצורה יותר חיובית, פנימיות, נטיית גופו ומסגו, נוטה לרע, חיית האדם נטה היא לסתכלות ויצורות, הרב כאן מתאר, זה, את הדברים חייב בצורה מאוד מטלטלת, חייבת להחריב, לשבר, לחלות, תמיד זה אפילו לא יצרים שיש בהם איזשהו היגיון, כמו יצר האכילה, או יצר הממון, או יצר דעריות, אלא הרב כאן מדבר על היצרים הכי אפלים של האדם, של להחריב, לשבר, לחלות, האמיץ הוא מאוד בתוך הנוחו, כן, ועל פי משקל זה, הולך וזרם המדע והשערה השכלית. גם מה שרמסתי מקודם על דברי הרמב״ם, שאומרים שנפש אדם אחת, אומר הרמב״ם נכון, אומר הרב יצחק הכהן נכון, הנפש הבאמית היא אחת, מהקומה הכי הישרדותית שלה, עד לקומה הכי שכלית שלה. כן, אני רק מזכיר שממש אותו ניסוח על הרב באורות ישראל, א' ד', כן, אתם זוכרים, נכון? ששם הרב תיאר שתי נטיות שמצאות באדם, ותיאר בהתחלה את הנטייה הרעה, והרב גם שם אמר, ולעומתה אי אפשר להתעלם, נכון? כאילו זה נראה שזה צריכים לכבד גם את הדבר האחר, הדין, איך נשאו כאן, נטי ספר ונחזיין. נטייה למד כל שמת הרע בין מצד החומר ככנף של זה, ולעומתה לא נוכל להתעלם לראות שמת הטוב וכל וכל. וכמו שאתם זוכרים, שהרב אומר, כל נטייה חפצה לגדר להיות השולטת בקרבה בכל, שכמו שתיארנו וזכרנו דברי המהר"ל, ששתי נטיות מצוטצות ויתעשו הבנים בקרבה, כל אחד רוצה נחלת שתי עולמים. ובדיוק מה שהרב אומר, שדווקא זה שהנפש שבאמת רוצה גם את הצד השכלי, את הצד הרוחני, זה מה שהופך אותה להיות הרבה יותר מסוכנת. כי אם היא הייתה נשארת צנועה, מתעסקת רק בעניין קומת החול, הכל היה אולי קצת נמוך, קצת בנאלי, קצת שטחי, אבל הייתה כלי הגון לקדושה. אבל כיוון שזה, עכשיו אני קצת מתחיל להבין את דברי הרב לצהל, שכיוון שהנפש שבאמת היא רוצה את הכל, רוצה גם את כל ההשערה השכלית, אז היא הופכת להיות מילת אידיאולוגיה, ומילת זה עצמו, כמו שהרב שם אמר באורות, אז היא לא רק קשורה לצד החומר, אלא הרב אומר, הן מתרחבות ומסתבכות בנטיות של קנאה ושנאה וכיוצא בהן, שיש בהן גם הרבה מרירות והרבה איזשהו צד מסוים של מילי יחס של מה שהרב מדבר הרבה בין שמות התור, של רצון להרוס את כל העולם, שהוא כבר בעצם מעתיק אותנו מהצד הבהמי, בשביל הדבר המיושב, לצד החייתי הפירי, שיש איזשהו כוחות אינסופיות שגנוזים בקרבה, לבחינת צורה ארורה מודבעת בחומר, שמתידה ארור כנען, שהרבה יותר מסוכן ממצרים, כמו שאמר, אומר, שכל זה נמצא בתוך הדבר הזה שהולך זרם המדע והשעה השכלית, צורה של ביון חומר חבל תחס אליו, בקירור חוץ אלו. כן? וישר הרב אומר, אבל האדם נוצר לעבוד עבודת אלוקים. וזה כביכול הרב מתאר לכאן בתור מה התכלית של האדם. עובד הוא את אלוקים ממה שהוא משחל את עצמו, ותאו את כל הוויים תחסת אליו, יחס כה רחוק, מעבד את רצונו, ועד בו כבוד בעל עונה, עדינה שאתו אלוקי, לפי עדון רצון זה, כך והולך בצוות נגד עיני רוחו, בצדה הבהיר המסודר ומתוקן. לבן מצב הלום הפנימי הולך מתקן, הולך משתכלל, כל כוח ששואב האדם אל קרבו המאה סובבת נעשה, מוטבע בקורה הפנימי. ועל פי איך זה בהרחבה את כוחו, על בי הסובבת עסוקה תמיד לעבד ולתקן או לבדות לגלגל. וכאן עכשיו, וכאן אני על שהשעות הבאות קצת התחילו להסביר את הדברים, אני אמרתי לכם שיש גם קובץ א' ק' ע' ב' קודם לו, שזה רק הזכרתי, ביקשתי מורי שיתפיס את זה כדי קשור לפסקה הקודמת, שראינו פעם של הפסקה ד', כי הרב בעצם אומר, וזה עכשיו סוגיה חשובה, כי זה לא מתחיל מתוך האדם עצמו, זה מתחיל מכלות ההוויה. כמו שהוא אומר, שתי מגמות מחולפות בנפש האדם, לשתי מגמות מחולפות, שבעצם האדם עצמו רק מתרכז סוגיות הרבה יותר רחבות, הרבה יותר כבירות, שקשורות כמו שראינו, לטוב והרע העולמי, מה שראינו פעם שעברה נכון, מה שהזכרנו את אורות הקודש, במוסר הקודש בעמוד י' א' שם, שיש ככל שמתעלים לטוב ורע יותר עולמי, נכון, זה ראיון פעם שעברה, הוא גם מצד שני יותר נשגב, ואז אתה מתחיל, לאט, כן, דיברנו על זה פעם שעברה, נכון, ואז יש איזשהו צד שמתחילים להבין גם, שיש כאן איזשהו עצת השם פנימית, שמסותרת מאחורי הדברים האלה, וזה מה שהוא כותב בפסקה הקודמת, מלאה היא הוויה, אורות ומושכים, סדרים, בלבולים, תיקון וטוב, אדם תוצאית מלא, שהוויה כולה משתקפת בו, והאדם יכול להיות נוטה לכאן ולכאן, אבל דרך זה הוא מעורר מחשכים כלל עולמיים שעוטפים את כל המציאות כולה, והם עוברים דרך התנועה הזאת של האדם להיות נוטה לכאן ולכאן. אני עוד מעט קצת יסביר את הדברים, אבל נראה שאני רוצה עכשיו להתמקד בספר של פסקה קופן ג' שהיא מאוד תעזור לנו קצת להתחיל להבין את הסוד שקורה כאן. אז אומר כאן הרב, איפה יצרנו? מדי יום ביומו. שאדם מרומם את רצונו על ידי עבודת השם המיוחדת לעולמו הפנימי. לעולמו הפנימי היא עבודת התפילה. מי הוא בזה? אפשר להכיר בו. בדלת קורבתו לצאת מתוך מרשכי הרב השמון אל מאורי הטוב והתיישבות. משתור רצונו פונה היא מכל הרפי לחושך שצד הקלקול של היה וכל הגפים. אחרי שהרחינו חוב בקרבו, נכון לו לקחת מזון, עוצר כוח מהמציאות החיצונית לספח על כוחו. כוח זה יוסיף עוצמה אל האור, אל האמת, אל צורת האדם המהירה, אל צד הקודש, הדעה הברורה שמתת בתוך המביה. אבל אם, בעוד הוכרח הוא, בעוד נותן שום מצומצם, מסע הגוף, כמו שהוא בעוד לא זכה הנפשיות הפנימית עליו ותורותיה, בעוד אדם עושה את שלו על פי תכונתה פירית, המתוררת מדי יום ביומו, כפי טבע חיה שבאדם, שנתק במקומה כל מצבו, עם קודם שהתפל דמו, ועושים לו כוח מכני מן הבעיה מסביבה, אבל הוא מקשר עוד נפשי בצורה של חושך, של תור, שידע לסגות משמימה של שורש הזוהמה, כשפנות, עוננות והנחש, שבהם נפש האדם בעודה בזוהמת הטובת, ועל זה צובע הכתוב ואומר, לא תוכלו על דם, שבכלל זה גם כן לא תוכלו קודם שתפללו על דמכם, תתפללו על הדם של החיה שינוח מזעפו, ששקט לידן, שמי מחוג השפל, שיתנהג בתרדמת הרשע שקטותו, לא תנחשו ולא תעוננו.
עוד יותר מפחיד.
לא נכון, אז בואו נחשוב על זה דרך. כן, בפשט זה מפחיד.
לא יפלא, לא אדם לא יפלא.
מסכים, לא, זה מסכים. אלף זה מפחיד, נכון.
רק הבאמיות, לא, אפילו זה לא באמיות. חיות, כאילו, רק יותר...
אלף זה מאוד מפחיד, כי זה אומר שצריכים להיות רצינים בהלכות של לא תוכלו על אדם. אבל אף כאן בדבר הזה מסביר כאן יסוד מאוד עמוק שאנחנו, עכשיו אנחנו לאט לאט נבין ככה את הדברים שקורים כאן. כמו שהרב אומר, זה בעצם ה... יסוד שקבע התורה, לא תאכלו על אדם, לא תאכלו קודם שתפללו על דמכם. הרב כאן אומר, זה קצת קשור למה שאמרת, אבל הרב תולה זה לא בחטא אדם ראשון, אלא כמו שאומרים שתי הפסקאות, תולה זה בתוהו ובתיקון שבכלל קדם לעולם, שלכן זה לא זה כישלון מקרי של העולם, אלא לכך העולם נוצר. הקדוש ברוך הוא אורות מאופל המרווי, והקדוש ברוך הוא חולל את העולם שלנו, תולה ארץ על בלימה. את כל האדם הראשון הקדוש הוא שתל בעולם כזה שבנוי על השברים, אני חושבת שגם את הדברים האלה קצת דיברנו על זה אולי פעם שעברה, אני, וגם דיברנו על זה בשיעור באורות פעם שעברה, אבל קצת יותר עכשיו סדר את הדברים, שהקדוש הוא בכוונה החליט את העולם המתוקן לבנות על חורבנו ועל שבריו של העולם שקדם לעולם שלנו, עם כל השברים של שברי הכלים שהיו מנחים בו, למרות שזה בצורה פשוטה רק סיבך את העניינים, היה עולם שנכשל, אי עני לי ואי נולי, זאת אומרת עולם שהיה רצון להשפיע בו אור גדול בכלים שלא יכלו לשאת את האור הגדול ונשברו, אז זה היה הכי פשוט לגרש אותם, להסיר אותם מן העולם, ולבנות עכשיו, להתחיל את העולם במקום חדש. והקדוש ברוך הוא בכוונה, בנה את העולם החדש, תולה, כן, ונמתה עיר על תילה, בונים עיר חדשה על התל של העולם הקודם. שבזה יש כאן איזשהו בירור גדול מאוד. וזה באמת קשור לשאלה היסודית, מי הוא האדם? וזה בדיוק מה שהוא אומר, כל בוקר ובוקר מחדש, נשאל את השאלה, מי הוא האדם? ו טוב, אני אגיד קודם כל את הציור המלא שאר כאן מתאר, אבל את בדיוק את ההתמודדות שצריכה להיות כל דבר, כי האדם זה בעצם מה שהקדוש הוא הפקיד אותו על העולם, הוא בצורה אמיתית כל כולו חלק אלוקה ממעל, כל כולו נועד לתקן עולם מחוץ ידיים, אבל הקדוש הוא בכוונה הפקיד עליו את הצורך לקחת את כל הכוחות הבהמים האלה, שבהמים, כמו שדיברנו כמה פעמים, שבהמה זה בעצם, טוב אולי, זה לא משנה, כאילו אנחנו שם להמיס עוד דברים נוספים, אבל כמו שאנחנו יודעים שהעולם הקדום שהיה בו שברי כלים, זה עולם שהיה בו הרבה הרבה עוצמות. בצורה כללית אפשר לומר שבהמה משקפת יותר את העוצמות האלוקיות, כמו שיודעים שככל שיורדים בדצחם אז עולים יותר בגילוי של עוצמות אלוקיות, וככל שעולים בדצחם עולים יותר אל הנקודות של העצמיות. וכל המתח שהיה בבריאת העולם, שהיה עוצמות אדירות אבל שהיו משוללות מנקודת החיים העצמית, ולכן נוצר בהם כל השבירה הגדולה שהייתה קיימת בהם. אבל המחשבה שקדמה מה שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין, פנימיות מסבירים מידת הדין הכוונה בכוחות הגבורתיים הגדולים האלה, כי הקדוש ברוך הוא רצה לגלות שם מלא על עולם מלא, והאמינה הזאת היא לא האמינה שכביכול נכשלה, אלא כי הקדוש ברוך הוא רצה מאוד מאוד לגלות עולם מיוחד כזה שיהיה בו הצי העוצמות ומה שנקרא הגבורות, האופות האיתניות שקיים בתוך העולם, ובתוכם יתגלה אור אלוקי, שיהיה את עוצמת הכלים, שיא הכלים ומצד שני שיא אורות שיהיו בתוך הכלים האלה, והאיחוד בין שתי הדברים האלה יגלה אור אלוקי גדול מאוד. וזה שהדברים האלה נשברו, כמו שהרב כותב באורות הקודש, שהשבירה באה כי הקדוש הוא רצה להופיע את האור הכי גדול על המציאות הכי גדולה, אז ברור שבפשט של דברים נוצר כאן מתח גדול מאוד. אבל הרב אומר שווים כל המשברים וכל הטלטלות שהמציאות תעבור, כדי שבסופו של דבר בעתיד החזון הזה יגלה את שם מלא על עולם מלא, שהכל יתגלה בצורה גדולה מאוד. ולכן נראה לנו כאילו העולם הזה, עולמות שקדמו לעולם היה עולמות שנבראו ונחרבו, אבל בצורה אמיתית זה רק תחילת תהליך, והקדוש ברוך הוא כל הזמן בשכל העולם כולו עשו כל הזמן בהתממת החלון הזה, איך להשיב את המציאות למקום המיוחד הזה שבו יהיה את האיחוד הגדול בין האורות לבין הכלים, בין זה גם דיברנו כמה פעמים, זה קשור בין הכללות לבין התפרטות, שהקצוות האלה יחיו ביחד. ולכן זה שהקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו קודם, שם את האדם בעולם כזה שיש בו שברי הכלים, שברי הכלים זה שריד קטן מדבר גדול, ובעצם כל הכוחות הבהמים שקיים בעולם שלנו. אבל כמו שהרב כותב באורות הקודש ב', שרואים את הבהמות, רואים לאיזה עוצמות אדם יכול להגיע. ככה הרב אומר, יש כאן אורות הקודש ב'. לא, לא, אני לא, אורי, לא נעים, זה, אנחנו, אני אגיד זה בפה. כן, זה טוב.
זה מה
שמורות
הכיסופים להגיע למדרגה הזאת.
מה זה איך?
הם מורים את הכיסופים להגיע.
בדיוק, כן, בדיוק, כן. הם לא מבטרים לנו.
כן,
אבל שמרים לא רק משמעות של כוח מנגד, אלא כוח תובע. כאילו, נגיד, כאילו בצורה פשטנית, לא בצורה עמוקה. אבל כאילו, זה ברור שאם לא היה את הנשר, אדם לא היה נפגש עם נשר בעולם, לא היה לו רצון, אני מתחיל מעולמות שטחי, לא היה לו רצון לייצר מטוסים ולייצר חלליות, כאילו, נכון? ואם לא היה פעילים בעולם, לא היה לאדם רצון לייצר טנקים. אבל כאילו, רק מתאר את הדבר המסלם הזה כאן, שיש כאן כל מיני כוחות מאוד מאוד אולי סתמיים, שיש בהם עוצמות, חסרות כל מיני תוכן עצמי פנימי שקיים בהם, אבל הם רסיסים, שברים, שריד קטן ודבר גדול, שבא לעורר באדם לאיזה מקומות אמיתיים הוא צריך להגיע. וכמו שהרב כותב, רק מה שימצא איזה מהר, עומד אדם וטועה, איזה צורך שבכל המון המעשים והברואים המשונים והרבים, ולבין איך הכל הוא חטיבה גדולה, הכי מתרדתים שבדומם, ומתחילת הבאה כל איך הוא מזיר בתוך עולם צמחוני, ואחר כך הרב כאן זה מתפתח עד למדרגת החי, מתפלטת איך תדבר, תשמע, תארח, תחוש, תראה, השם שלך ככל אחים, כל הקודמים מחתם, הכל שופים עליך את כל הווייתך. אין נקודה קטנה יתרה, הכל ניצר וכל מי שיש תפקידו. שבעצם כל הכוחות בדצחה מהפוך, ככל שאתה נפגש עם כל היתני הטבע, אז יש בזה משהו מאוד מאוד משמים, כי העוצמות האלה הן מרוקנות אותנו מנקודת חיים עצמית. אבל אם אדם רק ידע כן לפתח את הנקודה המיוחדת שמותר האדם מן הבהמה, את הנקודה העצמית שבו, אז אדרבה, כגודל מה שהכוחות האלה יכולים להשמים את האדם, ככה הם יכולים לדרוש ולצבוע מן האדם
להשתייך למקומות גדולים, מה שבאנו פעם שעבר, נכון, שכל בהוויה כולה, יש המון המון כוחות סמויים שנמצאים בתוך האדם, אבל הם אלה שפועלים על האדם בסתר המדרגה, ותובעים את האדם לגדול, לצמוח, ולסוף שבר לתת לחזון הגדול הזה לגדול בתוך העולם, ולכן הם לא מרפים מאיתנו, הכוחות האלה, שכמו שמעתי לכן הקדוש הוא בכוונה, אמר בנת עולם על שברי הכלים של עולם הקודם, וכמו שהזכרנו, ככל שקשורים מדרגות יותר גבוהות, שהם נפלו, הם נפלו למקום יותר נמוך, אבל במקומות האלה, זה מה שבעצם תובע מאיתנו את סדרי הגידול שלנו. ולכן בהקשר המוחד הזה כאן, נוצר כאן משהו שצריך כאן ליצור סדר אמיתי בדברים האלה. האדם, בצורה אמיתית, מה שאב כאן מכנה, הוא נועד להיות הדבר הזה, זה בדיוק שהאדם הוא הנפש האלוקית שבו, כן? זה הצד הפנימי, העצמי הפנימי שגם בו. אבל תפקיד האדם בעולם הוא לקחת את אותם כוחות, ושזה אדם בא לעולם, ולעומם אותם, כי אם אדם היה מנותק מאותם כוחות, אז היינו שווים למדרגת המלאכיות שקדמה לעולם, וכל התכלית שהקדוש הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין, רצה להוביל את הבלתי גבולי בתוך הגבולי, היה מסלק מן העולם, ולכן הקדוש ברוך הוא בכוונה מפגיש אותנו כביכול יצר לב אדם רע מנעוריו משעה שנער מבטן אמו. 13 שנה אדם נפגש רק עם היצר הרע שלו, כן? נכון, יצר הטוב בא לאדם רק בגיל 13, עד אז הוא נפגש רק עם הזה שלו, כמובן שהנפש היצר הרע שלו יכול להיות גם הוא מאוד זך, כמו שרואים אצל הרבה ילדים מתוקים, אבל הכוונה זה כוחות החיים שמאוד מאוד האדם צריך לזכור, זה הסיפור שלך בעולם, זה היה שלך בעולם, לקחת את הכוחות האלה, בשביל זה נברא העולם, כדי לקחת את הדברים האלה, ולהפוך, לעדן אותם, לגדל אותם. רק האדם תמיד תמיד אסור לו להתבלבל, הוא צריך לזכור שהכוחות האלה הם כוחות שהם השליחות של האדם, הם הייעוד של האדם, אבל הם לא עצמיות של האדם. וזה לכן הרב אומר, כל בוקר שאדם קם בבוקר, הוא נמצא בהתמודדות הזאת. מי הוא? האם הוא זה הנפש הבהמית שבו, או שהוא זה הנפש האלוקית שבו?
אז אמרתי, שתי נפשות, זה כאילו
נשמע כמו נפש... אני אשאול את ההסביר, שנייה. וקודם כל אומר, את מה שהרב קודם בפסקה שלנו כאן, שבהקשר של כאן, הגדרת הזהות של אדם כל בוקר ובוקר עומדת למבחן. האם הוא ילך אחרי נקודת המוצא ש... איתה הוא נפגש במציאות ויגדיר אותו על פי הכוחות הבימים האלה, או שאדם לא תוכלו על אדם, האמירה הראשונה שאדם תהיה, מודה אני לפניך, והדברים השם שאדם יעשה, זה יעורר את התפילה לקונו, ואז זה בסדר גמור שאחר כך אדם יאכל פצ'חית, 13 דברים נאמרו פצ'חית, מאוד לא בסדר לא לאכול פצ'חית, אבל את הדברים האדם צריך לזכור שהם בעצם הדברים שבאים כמתלווים אל הגדרת הישות של אדם. קל לאדם מאוד אם הוא יאכל איזשהו אפילו רק, נגיד, רק פרוסת עוגה קטנה לפני התפילה, סליחה שאני קשוח בנאמנות שלי לפשט הלחס, אבל היא כזאת, אז באותו רגע הגדרת את עצמך, אני קודם כל בהמה, אני קודם כל חייב את את הנקודת המצאה הזאת, ואז מלא את בניית הזאת לא הגדרנו מצאה נכונה. עכשיו אני רק אחדד את הדברים, וזה מה שבאמת שאלתם, כתור, אני עוד מעט אקרא בנחת את הפסקה שלנו כאן, אבל הרכב אומר, מרגיל את האדם כל סוף הפסקה השנייה, מרגיל את המדלת עצמו להביט על מגעותיו, כעל דבר העומד מחוץ לעצמותו העיקרית, ובזה שבאמת הוא מצא, גם כאן אומר משפט מאוד מדויק, שבזה שאדם רואה את המבט המחד הזה, אז הוא מרגיל אתמול להרגיל על כל מכירותיו, כי על דבר הוא עומד מחוץ לעצמותו, אבל הרב לא אומר מחוץ לעצמותו, אלא מחוץ לעצמותו העיקרית. זאת אומרת, היה אפשר בשתי ציורים אחרים מותאים להבין את היחד בין נפש אלוקית לנפש בהמית. היה אפשר, כמו שאמרתי חלילה, להבין כמו שלצערנו אותם אלה ש... נפלטו מהמחנה לחשוב שהנפש הבהמית זה אנחנו. זה שקר נוראי מאוד. אפשר לכיוון הפוך לומר על נפש הבהמית שזה לא אנחנו. זה כמו שהילדים אומרים, זה לא אני, זה יצר הרע שלי. שזה איזשהו משהו מסוים שמאוד כאילו יכולה מאוד מחדד את הצד הטעור שקיים האדם, אבל זה בעצם יוצר הפקרה וחוסר אחריות על כל הנפילות האלה, שאם יש לאדם נפילות, ואדם חי את המבנה המסוים הזה של שתי הנפשות האלה, אז כל שאדם נופל אומר, זה לא תחת החוץ שלי, זה נפש אחרת עשה את הדברים האלה. וזה ודאי פשע לכיוון אחר, זה אולי יותר הפשע של הנצרות, שהפריד הרשויות, ונתקע את האחריות של האדם על כל החלקים האלה, ורק דרשה מן האדם לבוא, להתוודות לפני הכומר, או לפני מותו, להצעיר לאיזה מקום הוא שייך, אבל זה הפקרה שכל החלקים האחרים האלה, ורק אני משתמש בביטוי מאוד מיוחד, שהנפש בהמית היא דבר עומד מחוץ לעצמותו העיקרית. בעצם יש כאן עכשיו מבט חדש, שוודאי שהנפש בהמית היא כן חלק מהאישיות של האדם עצמו. האדם, כמו שאמרנו, עשוי משתי נפשות, עד כדי כך שהנפש בהמית היא אפילו במידה מסוימת בריאת המחדל הפשוטה שאיתה האדם נפגש, ואני עכשיו עוד יחדד את הדברים יותר. אבל בעצם נכון עכשיו, אם תיארנו כמה מודלים נכון של אדם במרכז ושתי כוחות מחוץ אליו, או שזה חצי חצי, או שבעצם נפש הבהמית היא העיקר, נפש הלוקית היא רק איזה משהו ככה, איזשהו שאיפת על מופשטת שיוצאת מעליה, עכשיו אנחנו מתארים את זה שזה עיגול, מעגלי אישיות, עיגול בתוך עיגול, שהעיגול הפנימי של האדם זה הנפש הלוקית. הפריפריה של אישיות של האדם זה הנפש הבהמית. אדם מורכב ממרכז של אישיות ומהמרחב של אישיות. שאם נראה את הדברים במעגלי אישיות האלה, אז אולי אפשר לנסח את זה ככה. שזה ברור שהנפש הבהמית זה הסוגיה של האדם. שזה האדם בא לעולם, שזה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בשביל מידת הדין. אי אפשר להפוך את הנפש הבהמית להיות איזה משהו כזה שאני לא לוקח אחריות והנפילות שלו הן לא קשורות אליי. זה בשר מבשרי, זה הדבר שבשלו באנו לעולם. אלא שהדבר המסם הזה, הוא, כמו שאמרנו, הוא יותר גילוי של אלוקות ויצורה של עוצמתיות, ויש את התוך הפנימי שלה, שזה העצמיות שאמורה להחיות את, את העוצמתיות הזאת. כל השבר הגדול שבא בשבת הכלים, שהיה כאן יותר מדי התעצמות של הכלים אל מול האור, ויותר מדי התאחזות במה הקדוש הוא ברא, ושזה אולי מבטא תכלית העולם, אבל לא את בעל הרצון שמסתתר בכלל דברים האלה, הוא נשכח בנמציאות. ותפקיד האדמיות היא לעורר את היוצרי, את יש מניין, את הנקודה העצמית האלוקית שגנוזה בתוך, גנוזה בתוך הדברים האלה. כאילו אולי, זה, אני אתאר את זה קצת בצורה חיצונית מדי, ולא תהיה מדייקת, אבל כן תעזור לנו קצת אולי קצת לשלב את הדברים בתוך הנפש שלנו, שהנפש הבאמת של האדם, כמו שאמרתי, זה השליחות של האדם. זה הייעוד שאליו אדם בא. אז אפשר לדמות את זה, שזה בעצם כמו הילדים של האדם, או אולי בצורה משל יותר בוטה, זה החניך שלי מקייטנת אילן, שקיבלתי פרויקט עליו, כן? אבל אולי אני, כאילו, צד אחד יותר נוח לי, המשל השני, שבעצם בא לומר, אני, זה לא המשימה, כן? ואוי לו לאדם שיגדיר את עצמו על פי המשימה שלו, כן? זאת אומרת, יש משימות שנגיד ככה, עכשיו אנחנו מבינים יותר את המשפט, שככל שגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. כמה שאדם יותר גדול, אז נותנים לו בקייטנה הזאת, נכון, את החניך היותר מאתגר, כן? עכשיו, אם אדם וירגיש, ייפול על פניו, כי יגיד, כולם זורמים כזה טוב הקטנה, ולי הכי קשה, אז כנראה שנדפוק, הוא לא הבין כלום, כנראה שאתה בחרו בך, כאחד כזה שהכי ראוי אתה לעשות את הדברים האלה, כן, כמו שבצבא, זה ברור ש...
למי מתמק,
כן, או הכוונה, אם אדם אומר, וואו, למה החבר שלי שבקריה, אז אף אחד מכל החברים שלו לא נשרט אף סרטה במלחמה, ובפלוגה שלי קרו כל כך הרבה פציעות ולא עלינו דברים אחרים. אז זה לא צריך ליפול הוכחה מהדבר הזה, כי אם אתה מגדיר את עצמך על פי התוצאות של התפקיד, התבלבלת. אתה בעצם באת לעולם כדי לתקן, לא היה דוד ראוי לאותו חטא, אלא כדי ללמד דרך תשובה, כן? זאת אומרת, האדמיות היא... אדרבה, ככל שגדול מחברו, אז כמו רבי יחס מקוריץ אומר שצדיק שאינו גמור מתקן רשע שאינו גמור, צדיק גמור מתקן רשע גמור. אבל אני בקשר מסלם את זה כאן בנור, רק לומר שההתייחסות אל הנפש שבאמת היא לא הגדרת הזהות שלי מי אני, אבל היא כן הגדרת השליחות שלי. בהקשר הזה, הצד שני לכן, המשל שהבאתי של אבא ובן, יש במשהו קצת יותר חזק, כי סוף סוף אני יכול את הפרויקט הזה של החניך בקייטנה, או של המק שקיבלת, אני יכול כן להשתחרר ממנו. כאן אבא שהחליט שהילדים שלו, שאותו הקדוש הוא שלח לו בתוך האחריות לתקנת בעולם, הוא יחליט, טוב, אני, זה משימה קשה מדי, אני מוותר עליה, זה לא רק שאתה מופקר, אלא זה אתה, הילדים שלך הם עשר ממשכה, אבל אתם יודעים, יש אתם סיפור כזה שרב שלום קרדיבך, על איזה בן של משפחה טובה, שככה הפך להיות כאילו בגיל ההתבגרות ככה אתגר, משפחתי להורים שלו, ואז היה איזה מתח גדול בין ההורים לבין הילד הזה, שככה קצת התחיל בגיל התבגרות לעזוב את הקשור של רב הקודש, והרב שלום היה צריך להשכין שלום ביניהם, אז הוא דיבר עם ההורים שלו וסיפר להם שכשכל נשמה באה לעולם, אז בעולם העליון מתייעצים איתה לאיזה משפחה היא תרד, כאילו, היא תרד, כן, פותרים לה אלבומים של המון המון משפחות, והיא מחליטה לאיפה היא צריכה לרדת, כאילו, כן, ואומר, אז היה שכם, היה את רב אהרון קוטלר, אז כבר איזה, היה רב משה פיינשטיין, היה הרבה הרבה צדיקים שיכול להחליט, אני רוצה לרדת למשפחה הזאת, הוא אומר, לא, אני רציתי, היה שכם החליט שהוא רוצה לרדת דווקא למשפחה שלכם, כאילו, כן, כי הוא אמר, הם אלה שהכי יוכלו להוביל אותי לדרך האמת. אז הוא אומר, הוא נתן אימון בכם, אתם לא נותנים אימון בילד שלכם, כאילו בקשר הזה כאן רציתי לומר, יש יחס עצמי בין הנפש האלוקית לנפש בהמית, ולכן זה חלק כן מהגדרת הזהות שלי, כי הגדרת התפקיד שלנו בעולם, ובמיוחד אני חוזר על מה שאמרנו קודם, זה לא רק שיש כאן איזה כוחות שליליים שצריכים לדעת איך לרסן אותם. הרי הם שברי כלים במקומות הרבה יותר גדולים, שבמקורם הם קשורים למקומות מאוד מאוד שורשים, נשגבים, אם רק היינו יודעים איך באמת לעורר את החיבור הגדול אליהם. ולכן הרב אומר, היחסים האלה בין נפש אלוקית לנפש בהמית, צריכים מאוד מאוד לזכור את מהו עצמותו העיקרית, מהו השליחות שלו בעולם. זה, לכן זה ברור שכל אדם אבל לא יעורר את הנקודה העצמית הפנימית הזאת, אז הכוחות הבהמים הם כל כך טובים מן האדם, שיטפל בהם, אז הם בעצם הופכים להיות כביכול ברירת מחדל לכאורה שאיתה אדם נמצא בעולם, אבל זה בדיוק התביעה והעבודה הגדולה, היא חייבת לבוא דווקא בצורה שאדם יבנה את עצמו, כי זה לבנות את סוגיית החירות, את סוגיית העצמיות, זה לכן דבר כזה שלא יכול להיות הדבר שהוא ברירת המחדל, הוא דבר שצריך לבוא מתוך ההתעוררות הפנימית, כזה ש... זה, בכל הפסקות ראינו שהצד האלוקי הוא דבר שאדם נועד להיות ככה, כי זה כל עניין, לעורר את הצד של הרצון, לראות את הצד של העצמיות, ולבנות את המבנה המיוחד הזה בצורה נכונה, בצורה שלמה, שתשלים את הדברים, ולכן כמו שמעתי הרב לא חוסך מילים מהנפש שבאמת, כי הנפש שבאמת היא לא אצל הרב רק כלי, אלא היא, יש לה, היא נועדה להיות במקום גדול מאוד, אבל כגודל הגדלות שבה, ככה גם גודל הטלטלה, והמקום, לכן בדיוק היא מתיימרת, התעסק גם הצד המחשבתי, השכלי, כמו שראינו שהרב אומר, וזה בדיוק מה שגורם לה את כל הנפילות, כי מקורה כן במקור גדול, אבל זה רק אומר, עד כמה יש תביעה עכשיו גדולה, לא להתבלבל, לזכור מה נקודת החיים העצמית הפנימית, ואיך לאור הדברים האלה גואלים את אותם מקומות, כן?
כן. עצמות, שאם אתה לא מחבר אותם עם מי רואים,
כן,
לא. זה נשמע משהו עצמי רע.
זה הכוונה.
עולם הטבע.
לא, אשכי, לא נצטע שאם לא תקן אותם, הם יהיו רואים. אלא כבר משבירת הכלים שקדמה לעולם, הם כבר הפכו להיות רואים. כי זה כוחות שמחפשים את עצמם, הם לא מוצאים את עצמם בצורה נכונה, אז הם מתגלים בצורה, כמו שהרב אומר, של התוהו שבהם, כן? מה זה תוהו? תוהה אתה. שמחפשים את עצמם, ועל מילא הם מתגלים בצורה מאוד מאוד לא מבוקרת. אז כבר, זה כן הפך להיות כבר איזושהי תכונה שקיימת בכוחות חיים כאלה, שזה בדיוק כל מגמת בריאת העולם, זה לקחת את כוחות החיים המלא העוצמה האלה, אבל לחבר אותו נקודת חיים עצמית, כי בלדי הדבר הזה, אז יתגלה רק בצד החיצוני שלו, שזה הרי בדיוק יצרה. מה זה יצרה? זה עוצמות נטולות חירות פנימית שמסתפת מאחורי הדברים האלה. זה בדיוק, אבל אדרבה, את המרירו הזה צריך להפוך למתיקו, ולא רק הכוונה, כי במקורו יש בו כן איזה משהו מאוד מאוד שורשי שהיה צריך להיות מופיע בעולם. שזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, לראות את השעשויים הגדולים האלה, מה שהתניא אומר, שזה היתרון של הבינוני על הבעל צדיק, ועשה לי מתמים אשר אהב אביך, שזה מגדל גבורות גדולות של רשפי הרשפי יש, של הופעות של אור אלוקי שמתגלה דווקא בגבורות, שמתגלה דווקא באיזוזיות הגדולה שקיימת בהם, מה שהזכרנו תמיד את מה שהרב הזה צהל אומר, שמהטבע ניקח את כל האיתנות שלו, את כל החדות שלו, את כל ההתמדה שלו, אבל נסיר ממנו את כל העיוורון שלו ואת כל הצד האלים שקיים בו, אבל רק על ידי הדבר הזה יתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בצורה יותר שלמה, בצורה יותר מהירה.
כן.
ברור.
הוא כזה פרא אדם, הוא כזה, כאילו את מלא היה, אז אמרנו, אין בעיה להגיד את זה בגרמני או משהו, אבל עכשיו לקחת איזה יהודי, להגיד לו, תשמע, יש לו תיאורים קשים כאילו.
אם אדם, כן, אני אגיד עוד פעם, אם אדם לא נותן מענה לצד הבוחר שבו, אז לצערנו, לצד העצמי שבו, אז לצערנו, כל אדם יכול בהידרדרות מאוד מאוד פשוטה להגיע למקומות האלה, זה... פעם זה, הפסקה של הרב לא הייתה מובנת, אבל לצערנו, אחרי שיש היום כל מיני מכשירים כאלה, אז אתה יכול לראות, וכואב הלב, בעיסוק החינוכי שלי, לראות, אתם לא, טוב, לא הייתם יודעים או לא יודעים, לא יודע. חבר'ה, באמת הכי הכי מתוקים שראיתי בישיבה, כאילו, פתאום שהם לצערנו לא ידעו לשמור על עצמם, הם ממש, וכואב הלב, כי הם מתם צדיקים, אבל הם הגיעו פתאום למקומות מפחידים לגמרי, כאילו, לא, לא, לא רוצה להציר אתכם, אבל באמת אנשים שאתם, אתם לא תאמינו, כאילו, הם נראים, חבר'ה, לא, לא באתי עכשיו ליש, לומר שכולנו פלצות, אבל לומר שאם אילה הקדוש הוא עוזרו, לא יכול לו, יש איזה משהו שמאוד מאוד, כן, זה מדרון חלקלק, מאוד מאוד נוראי כזה, שאדם, כאילו, באמת, זה רחמנות, שכוחות חיים, סמויים, שאני לא בא עכשיו ליש יד רבה, אני בא לומר ברוך השם שהקדוש הוא עשה פרטי יצר רבה, אתו לא תורת תבלין, וברוך השם על ידי זה שאנחנו נהיה דורכים ורעניים, נדע לקראת את הדברים למקום מאוד מאוד גדול, ובזאת השם ניכר את הדברים למקום מאוד גדול, וככל שגדול מחברו יצרו גדול מנו, וכמו שלא תמיד דברים, והוא גדול מיצרו, וידע להפך מהירו למתיקו, אבל רק הוא אומר אין דבר כזה להיות גדול רק בצורה ה... עוצמתית של דברים, בלי להיות גדול בצורה העצמית של דברים. להיות גדול זה לא שהוא חכם מאוד, זה שיש לו חריזמה גדולה מאוד, זה שיש לו צירמי חיים פסיכיים גדולים מאוד. אם אין בדבר המסם הזה את המושג הזה שנקרא עצמיות, מילה נדפת לאחריות, מילה נדפת לאדם נועד ל, שזו מילה נראית מאוד מאוד כאילו בשעת המשפעות, אז זה לא בריאת המדע שלך, לא, אבל זה בדיוק הסיפור של האדם, להיות נועד לזה, אם לא את הדבר המסלם הזה, אז כמה שאנחנו נרומם הרבה את המשפט, כל גדול מחווה צור גדול מנו, ונהל לאיזה מקום זה לוקח, אבל אין מקרה יוצא מדי פשוטו, שסוף סוף דיר בלק, עם את הנקודה הזאת שנקראת עצמיות, היא בעצם, היא הנפש האלוקית שבאדם, לא הכוונה הנפש הרוחנית שבאדם, אל אלוקית זה בחינת אלוקות, שבאלוקות יש את נקודת החופש, נקודת העצמיות, שזה בעצם הנקודה שבעצם באה להאיר בעולם, לגלות בעולם את הנקודה המיוחדת הזאת, ושהיא קיימת, והיא קיימת, והיא בעצם הצד הוודאי העמוק האמיתי שלנו, אז באמת ברוך השם, מזה אדם יכול, אדם יגיע בזכות הדבר הזה, ודאי שאם הקדוש הוא יפקיד באדם נפש באמת, הוא שמח עליו שהוא יצליח להוביל את הדברים האלה, לא רק לשרוד, אלא זה כל הסדר של פסקות שלנו כאן, העלאת המידות, שמאז הזה יצא מתוק, והגיע לו כבוד מאוד מאוד גדולים ונשגבים, כתוצאה בדבר המסר הזה. אבל בשביל זה יש את הדרישה לזכור מי אתה, וכמו שאמרנו, ואף אחד לא יזכיר לך מי אתה. אין הדבר תלוי אלא בי, כי זה כל הנקודה לגלות את סוגיית העצמיות. במיוחד שגם אין אף אחד שיזכיר לך אותה, כי באת לעולם כדי לתקן. אז אם באת לעולם כדי לתקן, בעצם באת להזכיר את הדבר המסר הזה כאן, אז כל השברי כלים היו מדורות קודמים. ועכשיו בדיוק תפקידנו הוא לעורר את נקודת האחרות, את נקודת העצמיות, את הנקודה העליונה, ושהיא קיימת, שאדם לא אוכל על אדם. אז הוא זוכה להשיב את המציאות אל המקור הגדול שלה. כן, בסדר, זה אני רק מרגיש שאנחנו, אני רואה שבדיוק סיימנו, אבל לא התחלנו את המקורות אפילו, כאילו. כאילו, כמה, לא, בטח, 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 לא, בסדר, סוגיה חשובה, לא.
זה
נפש אלוקית, זה אותה בחינה שקיימת בקדוש הוא שתלת באדם, כמו שאמרנו, שצל מקום של האדם, הכוונה, החופש של האדם, החירות של האדם. בעצם המקום שקשור לא לצד העצמותי שלי, אלא לצד העצמי שלי.
לא העוצמתי, אלא העצמי?
כן, כן. עכשיו זה יכול להיות, אני שבתוכי יש הרבה הרבה עוצמות של זיכרון ושל חריזמה ושל צדדים חוויתים גדולים עוד כל זה, אז זה עדיין, כמו יש סיפור כזה בדמור האמצעי שאמר לרבי אלעזר, הוא אומר כל זה, זה הנפש הבאמת שבך עדיין, כן.
כל
החריזמה,
כל
זה.
כן,
כן, זה אני
משפט. כתיבי נשאר
מדבר שזה מהמובן, כשאלה נתיקה זה. נכון, בדיוק, כן. זה, ואם לא, אם לא תחבד את נקודת הקדושה, זה יכול להיות פחד אלוקים.
אבל זה עוד לא צדים הרעים, זה...
נכון.
תקשיב,
זה עצמו, הצעד הבא יהפוך להיות גם צדים מהרעים, כאילו. זה שאנחנו לפעמים לא מבינים איך יש כל מיני אנשים מקובלים שאתה יודע עליהם סיפורים בקבלה, כן? שלא רוצה שאני אשכח כל מיני גדולים של זה. אבל לפעמים כל מיני רבנים עושים ששקט כמו שברדים נחמן, היה לי תלמידים שסיפרו לי שם הגיעו שבוש לישיבה שלו, והוא ככה, הביאו רק בשבוש, בלילה הוא נגלה לשלושה חבר'ה שהיו שבוש הגיעו שעושה בגלל בלילה, ואמר להם שאתם חייבים לבוא לישיבה בבוקר, הם מדברים ביניהם, הם אומרים ככה לפתי פתים, הכל פחות אדירים, אבל באמת, אשתו הייתה מחלה ברגל כאילו, הרבה שנים שלא מצא פתרון, ואז הם באו לבקש מהנברכה, אז הוא אמר, לקח מפה, סרטט להם את הבית, כאילו, את הבית לכל החדרים שלו, כאילו, בית שלהם, ואמר, בחדר הזה, הוא סרטט לבד, בחדר הזה יש מזוזה, ביד, היה לבעיה ביד, שעל ידיך הדלת מחוקה. והלכו, פתחו, והדלת הייתה באמת מחוקה שמה. זה היה שלוש שנים לפני שהתפוצצה הפרשייה. אז הוא ככה, הרב קלמיק, וזה בא להפתעו, עשו לו להתלהבות איתו של מה זה, ואתה אומר, אני רוצה להזיר אותך, תדע לך, שהרבה הרבה אנשים שיש להם כוח כזה, קבלי כזה, כאילו, יש להם סכנות מאוד מאוד נוראיות בעזרת הרזון, תזהר לנו, כאילו. הוא לא הכריע, לא יודע כלום, מה תזהר? כן, אבל רק לומר, זה, הכוחות האלה, אם לא יהיו מטופלים, הם כמו שאתה אומר, הם יכולים להיות רק עצמתיים, אבל עוצמה בלי פנים היא יכולה לעלינו. ושם.